כל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת יומא פרק רביעי פרק טרף בקלפי בדף כ"ב עמוד א' בתחילת העמוד בהלכה ב'. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו הטהורה של אוד מוצל מאש, הרב החסיד רבי יוסף יצחק בן רב שלמה אליעזר גליק, הונצח על ידי בנו רב אברהם גליק. אומרת המשנה כאשר לשון של זהורית בראש סעיר המשתלח. המשנה שלפנינו ממשיכה לעסוק בדיני הסעירים. הכהן הגדול כעת לאחר שנתן את שני הגורלות על שני הסעירים, ואנחנו יודעים איזה סעיר להשם ואיזה סעיר להזזל, אזי כושר הכהן גדול ללשון של זהורית, כלומר רצועה של צמר הצבוע בצבע אדום בראש סעיר המשתלח בין קרנם, העמידו את אותו סעיר המשתלח כנגד בית שילוחו, כלומר כנגד שער המזרח שבו אמורים להוציא ולשלח את הסעיר להזזל, ואילו לנשחת, כלומר הסעיר שעלה עליו הגורל להשם, והוא עתיד ועומד להישחט כנגד בית שחיטתו, כלומר כושרים בצברו, וכעת לאחר שיש לנו סימן היכר מיהו הסעיר המשתלח להזזל ומיהו הסעיר המוקרב להשם, אין חשש שיוחלפו שני הסעירים, ואף שני הסעירים הללו אין חשש שיוחלפו ביתר הסעירים הנמצאים בבית המקדש, שרי כל יתר הסעירים לא היה קשור להם לשון של זהורית, לא בראש ולא בצבא. ממשיכה המשנה ואומרת, בא לו אצל פרעה שנייה בפעם השנית, שהרי בפעם הראשונה כבר למדנו שהתוודה כבר הכהן גדול על אבונותיו ועל אבונות ביתו, וכעת מוסיף הכהן הגדול ומתוודה על אבונות אחיו הכהנים, וכך היה אומר לאחר ששמח את שתי ידיו עליו, כך הוא מתוודה. אנה השם אביתי פשעתי, חטאתי לפניך אני וביתי ובני אהרון עם קדושך, אנה השם כפרנה לאבונות. עד כאן בסייעתא דשמיא למדנו את המשנה. וכיוון שראינו במשנה שעסקה בלשון של זהורית, מביא הירושלמי את הממרה של רב שמואל בר נחמן בשם רבי יונתן, שאומר שלושה לשונות הן, כלומר ישנם שלושה סוגי רצועות, ולכל אחד יש משקל אחר כפי שמיד נראה. של סעיר בסלע, כלומר הרצועה של הסעיר המשתלח להזזל, היה משקל אותה רצועה סלע, והסיבה שכך היה משקלה זה מפני שהיא הייתה זקוקה לחלוקה, כפי שהמשנה לקמן אומרת בפרק ו' הלכה ה', שהיה כושר חצי רצועה בקרניו של הסעיר, ואילו חצי רצועה בסלע שבראש ההר, שמשם שלחו את הסעיר להזזל. הרצועה השנייה, הלשון השני ושל מצורה בשקל, כפי שנאמר בויקרא י' פסוק ד' ולקח למטהר, ושם לוקחים גם שני תולעת, ומכיוון שלא הייתה זקוקה אותה רצועה להתחלק, לכן היה די לה במשקל שקל שהוא חצי סלע. והרצועה השלישית, הלשון השלישית ושל פרה אדומה, כפי שנאמר בפסוק במדבר פרק י' ולקח הכהן ושני תולעת, הייתה אותה רצועה במשקל שני סלעים, והסיבה היא שהייתה זקוקה למשקל קורב, זהו מפני שהייתה זקוקה ליפול לתוך עומק האור, כפי שנאמר שם בתורה, אל תוך שריפת הפרה, ומכיוון שרצינו שהלשון, שהרצועה תזרק לשם, אם כן היא הייתה צריכה להיות בעלת משקל רב יותר. דעה חולקת מביאה ירושלמי, אמר רבה בר זבדה, בשם רבי שמעון בן חלפתה, לא היה די בלשון של הפרה שתהיה במשקל של שני סלעים, אלא של פרה בשתי סלעים והמחצה. אית דמפקין לישנה, יש כאלה שגורסים בעשרה זוזין, שעשרה זוזין השיעור הוא שני סלעים ומחצה, והסיבה שהקפידו לומר בלשון הזו, זהו מפני שכך שמעו מרבם, והכלל הוא שחייב אדם לומר בלשון שקיבל מרבו, ולכן הם הקפידו במקום לומר שני סלעים ומחצה, לומר עשרה זוזין. כעת נראה בסייעתא דשמיא הלכה ג', אומרת המשנה שוחטו, כלומר כעת הכהן גדול שוחט את הפר לאחר שהתוודה עליו פעם שנייה, וקיבל במזרק את דמו של הפר. לאחר מכן נתנו את הדם למי שהוא ממרס בו. הסיבה שהצורך לערב את הדם זהו מפני שהדם דרכו לקרוש בצורה מאוד מהירה, ובכדי שלא ייקרש, הרי שהוא מסר אותו לכהן שכל תפקידו היה למרס, לערבב את הדם שלא ייקרש, על הרובד הרביעי שבהיכל כדי שלא ייקרש. הסיבה בהמשך נראה שעמד הכהן על הרובד הרביעי, כלומר על השורה הרביעית, זהו מפני שהיה אסור לו להיות בתוך שטח ההיכל, כפי שמיד נבהר. אומרת המשנה, נטל את המחתה ועלה לראש המזבח, כעת עולה הכהן גדול, לוקח את המחתה כדי לטול גחלים, עולה על גבי המזבח ומפנה את הגחלים אילך ואילך, וחוטא מן המעוקלות הפנימיות, כלומר מן הגחלים שבפנים האש שנתעכלו היטב, כדי שלא יהיו כעודים המעלים אשן. ולאחר מכן וירד והניחה על הרובד הרביעי שבעזרה, עד שיחפון את הקטורת בחופניו וייתן לתוך הכף, ולאחר מכן יכניס את הכף והמחתה לפנים לקודש הקודשים, בכדי לעשות את מעשה הקטורת. עד כאן ראינו בסייעת הדשמיה את דברי המשנה. והרא ירושלמי כן נמצנית, כך יש לבאר בדברי המשנה על הרובד הרביעי שבעזרה. הסיבה היא שעמד הכהן שמירס, שעירב את הדם, כדי שלא יקרש בשורה הרביעית בעזרה, זהו מפני שהיה אסור לו לאותו כהן ממרס לעמוד בתוך ההיכל בזמן שנכנס הכהן גדול להקטיר את הקטורת לפני ולפנים. כפי שנאמר בתורה בויקרא ט"ז פסוק י"ז, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר. לכן היה סופר הכהן ארבע שורות מכיוון יציאת הכהן מן ההיכל לעזרה, ושם היה עומד. אומרת הגמרא, תני, שחט בחוץ חייו, ואילו חפן בפנים פתור. כלומר, מה היה הדין אם שחט הכהן גדול את הפר מחוץ לעזרה, הרי שהוא חייב קראת, כמו כל קורבן שבמקום לשחט בתוך בית המקדש נשחט מחוץ לעזרה שיש עליו חובת קראת. מה שאין כן חפן, אם הכהן גדול לקח מלוך אופניו מן הקטורת בפנים בתוך היכל פתור, למרות שהחפינה צריכה להיות בעזרה. והסיבה היא כי החפינה אינה אלא למידה באלמה, אבל היא אינה מוגדרת בתורת עבודה. ונסכם את סדר העבודה עד עכשיו. הכהן גדול שוחט את הפר, לאחר מכן חוטה במחתה מן הגחלים ומניחה את המחתה יחד עם הגחלים בעזרה. לאחר מכן מוציאים לכהן גדול את הכף ואת המחתה מלאה בקטורת, והוא חופן מתוכה מלוך אופניו ונותן בתוך הכף, והחפינה הזאת הייתה בעזרה. ממשיכה הגמרא ומבארת, חטא והקטיר כדינו ונשפך הדם. מה היה הדין אם הכהן גדול חטא והקטיר כדת וכדין, ואז נשפך הדם של הפר, כפי שראינו, הרי דם הפר טרם נזרק, וכעת היה הכהן הממרס מערב את הדם. ואם כל הדם שהוא היה ממרס אותו כעת, אותו דם נשפך, וכעת חטא והקטיר, כיוון שההקטרה הייתה בהכשר, הרי שהעבודה כשרה, אבל מכיוון שאין לו כעת דם של הפר לזרוק, אם כן ויביא פר אחר ונכנס בדמו, ולא צריך להקטיר פעם נוספת. נסכם שוב מה שראינו עכשיו. הכהן גדול שחט את הפר כדת וכדין, לאחר מכן חטא והקטיר כדינו, ואז נתברר שדם הפר נשפך, הרי דם הפר טרם נזרק. מכיוון שההקטרה הייתה בקשרות, אם כן העבודה כשרה, אלא שיש להביא פר נוסף בכדי שנזרוק את דמו בקודש הקודשים ועל הפרוכת. ממשיך הירושלמי ומבאר מה יהיה הדין אם עד שלא הקטיר נשפך הדם. במקרה הקודם ראינו שההקטרה הייתה בהכשר, כי קודם כל הוא חטא והקטיר, לאחר מכן נשפך הדם. ואם כן ההקטרה הייתה קשרה, רק מכיוון שטרם זרקנו את דם הפר, הרי שצריך להביא פר נוסף ולשחוט אותו. אבל מה יהיה הדין אם הדם של הפר נשפך קודם הקטרת הקטורת? אם כן יוצא שחטיית הגחלים פסולה היא, שהרי הוא לא יכול לחפון ולהקטיר עד שהפר יהיה שחוט ודמו עומד להזעה, וכעת הדם לא עומד להזעה כי הרי הדם נשפך, אם כן החטייה לא עולה לו. והוא צריך לחטות בתחילה, כלומר מה שצריך לעשות זה להתחיל את סדר העבודה מחדש. יש להביא פר מחדש לשוחתו, לקבל במזרק את דמו ולתת את הדם לממרס שעומד בשורה הרביעית, לחזור ולעשות חטייה כמו שהוא עשה בפעם הראשונה, כדי שההקטרה תהיה כדת וכדין. מה היה הדין דן הירושלמי, ספק עד שלא הקטיר נשפך הדם, וספק מי שהקטיר נשפך הדם. עד עכשיו ראינו שני מצבים. המצב הראשון היה ברור לנו שדם הפר נשפך לאחר ההקטרה, ובאופן כזה הקטורת, ההקטרה כשרה, ומה שצריך לעשות זה להביא פר מחדש ולזרוק את דמו. המקרה השני ראינו שברור לנו שדם הפר נשפך טרם ההקטרה, באופן כזה הכל פסול. אבל מה היה הדין אם ישנו ספק כמעט שלא הקטיר נשפך אדם, וספק מי שהקטיר נשפך אדם? אם כן, כיצד ינהג? להביא פר אחר, מבאר הירושלמי, ולהיכנס בדמו על סמך החטייה הראשונה, אין את יכול, והסיבה היא שאני אומר שהרי ייתכן שעד שלא הקטיר נשפך אדם והיא חטייה פסולה, הרי ייתכן שקודם ההקטרה אדם נשפך ויוצא שכל החטייה הייתה פסולה, והוא צריך לחות כתחילה, ואם כן, גם לומר לו שהוא צריך שוב לעשות את פעולת החטייה אינת יכול, למה שאני אומר מי שהקטיר נשפך אדם והיא חטייה כשרה, ייתכן שההקטרה הייתה כשרה, שהרי בזמן ההקטרה אדם טרם נשפך, ואם ייכנס כעת הכהן גדול לתוך קודש הקודשים להקטיר שוב, אם כן נמצא שהוא עובר על איסור, והוא עובר משם הכנסה יתרה, הרי אסור להיכנס סתם וללא סיבה לקודש הקודשים, ואם כן כיצד ייכנס שוב הכהן גדול להקטיר קטורת בקודש הקודשים אחר שכבר הקטיר קטורת, שייתכן שכבר הקטיר קטורת? באופן כזה דן הירושלמי ואומר, ובטלו העבודות אשכחת אמר, בטלו עבודות של אותו היום. יש כאלה שגורסים ובטלו עבודות בסימן שאלה, אז מה יהיה? האם באופן כזה נבטל את העבודות? ועל כך אומר הירושלמי שכבר מצינו דבר כזה, אשכחת אמר, כבר מצינו במקרים כאלו שאומרים בטלו עבודות של אותו היום, מכיוון שאין בנמצא פתרון אחר. ממשיכה הגמרא ואומרת, שחט את הפר, ולאחר שהכהן גדול שחט את הפר, מת הכהן גדול. אם כן, ברגע שמת הכהן גדול, הרי ממנים את הסגן באופן מיידי, שישמש בעבודות היום במקומו. רק נשאלת השאלה, אחר, אותו הסגן שהפך להיות כעת כהן גדול, לאחר מיטת הכהן הגדול, מהו שיכנס בדמו? האם הסגן נכנס לנעליו של הכהן הגדול, והוא ממשיך לעבוד את עבודתו כרגיל? ויש עליו החובה לזרוק את דמו של הפר, שהכהן הגדול המנוח שחט? ריש לקיש אמר, כתבה התורה בזאת יבוא אהרון אל הקודש בפר בן בקר, בפר אבל לא בדם. כלומר, אם הכהן גדול שחט את הפר ונפטר, הכהן המשמש תחתיו הסגן שהפך להיות כהן גדול, לא יכול להיכנס באותו אדם, אלא מוטלת עליו החובה להביא פר חדש ולשוחתו. לעומת זאת, רבי חנינה ורבי יונתן טרייהון, שניהם אמרין, שניהם אמרו, אפילו בדם, כלומר הכהן, הסגן שהפך להיות כהן גדול, נכנס לנעליו לחלוטין של הכהן הגדול, והוא מביא את אותו דם של אותו פר של הכהן הגדול המנוח וזורק את דמו. רב חנינה ורבי יונתן טרייהון אמרין, שניהם אמרו אפילו בדם. מילתא דרבי יהושע בן לוי אמר אפילו בדם. גם מדבריו של רבי יהושע בן לוי אנחנו לומדים שהוא כך סבר. דאמר רב חנינה, רב בא בשם רבי יוחנן אפילו בדם. רבי יהושע בן לוי שאל חפן ומת, מהו שיכנס בחופנה? הוא דן מה יהיה הדין? אם הכהן שנכנס כעת לנעליו של הכהן הגדול, הסגן שכעת הפך להיות כהן גדול, יכול להמשיך לעבוד עם החפינה של הראשון? הרי הכהן הגדול הראשון, לאחר שחפן את הקטורת שלקח מלוא חופנה ונפטר, האם הכהן הסגן שהפך להיות כהן גדול, יכול להשתמש בחפינתו? ומשאלתו יש לדייק ולומר מצריך עליה בחופניו, כל המקום שלו להסתפק, זה דווקא לגבי חפינת הכהן הגדול, דכתיב ומלוא חופניו, והכלל ומלוא חופניו של זה, ולא מלוא חופניו של אחר, שרי כל כהן יש לו שיעור אחר של מלוא חופנה. ברמחה מה שאין כן כאן, לית כתיב בדמו, התורה לא הדגישה ואמרה שיש עניין לזרוק את דמו, בניגוד למלוא חופניו, שזהו דבר המשתנה בין כהן לכהן, שרי כל כהן אחר שיעור המלוא חופניים שלו משתנה, הרי שהסברה הזאת לא קיימת לגבי האדם. ומכיוון שכך, מכיוון שלא הדגישה התורה וכתבה בדמו, פשיט עלי שהסגן שהפך להיות כהן גדול, יכול להשתמש בדמו של הפר של הכהן הגדול, פשיט עלי אפילו בדם. כעת נראה בסייעת הדשמיה הלכה דלת. אומרת המשנה בכל יום, כלומר בכל יום מימות השנה, הרי שהכהן שזכה בעבודת חטיית הגחלים, בכל יום היה נוטל גחלים בשביל הקטורת, שהיה מקטיר על המזבח הפנימי בהיכל במחתה של כסף, ומערה ואחר כך היה שופך את הגחלים לתוך מחתה של זהב. והגמרא בבבלי ביומה בדף ממדלת עמוד ב' מבארת שהטעם הוא שלא היה חוטא בכל יום בשל זהב, לפי שהתורה חסה על ממונן של ישראל, ולפיכך אף אנו חסים על ממונם של ישראל, וכיוון שחטיית הגחלים שוחקת את הכלי ומחסרתו, לכן בכל יום היה חוטא בשל כסף, ורק היה מערה את הגחלים לתוך של זהב. מה שאין כן ביום הכיפורים והיום, בעבודת היום, חוטא בשל זהב ובה היה מכניס. הכהן הגדול היה חוטא בשל זהב משום חולשה, שתורח הוא לערות מכלי אל כלי, ולכן באותו כלי של זהב שהיה חוטא, באותו כלי היה מכניס את הגחלים לקודש הקודשים לצורך הקטרת הקטורת. בכל יום ממשיכה המשנה ומפרטת את ההבדלים שיש בין עבודת הקטורת של כל ימות השנה לעבודת הקטורת של יום הכיפורים. בכל יום היה חוטא בשל ארבעת קבין ומערה לתוך של שלושת קבין, ולא היה לוקח מיד בשל שלושה קבין, והסיבה היא שהרי הגחלים היו מתפזרים בירידתו מן הכבש, והמחתה יש עליה להיות קדושה מפני הכבוד. לכן היה ממלא ארבעה קבין ושופך לתוך כלי שמחזיק שלושה קבין. והיום ביום הכיפורים הרי שהוא חוטא בשלושה קבין, הוא בא היה מכניס. ממשיכה המשנה ומפרטת, בכל יום רבי יוסי אומר היה חוטא בשל שאה ומערה בתוך של שלושה קבין. לפי שיטת רבי יוסי בכל יום היה לוקח הכהן בשל שאה בשל שישה קבין, והיו מתפזרים בדרך שלושה קבין, והיה מערה את הקטורת לכלי המחזיק שלושה קבין בלבד. ממשיכה המשנה ואומרת, והיום בשלושת קבין היה חוטא ובה היה מכניס. בכל יום הייתה כבדה, והיום היה קלה, בכל יום היו משתמשים במחתה שהיה דופנה אהבה, והיום שדופנה היה דק, והסיבה היא בכדי לצמצם עד כמה שניתן את תרחתו של הכהן הגדול. בכל יום הייתה ידה של המחתה קצרה, והיום ארוכה בכדי שיוכל להתנע תחת זרועו, ותהיה הזרוע מסייעתו. בכל יום היה זהבה ירוק, והיום אדום שזהו זהב החשוב יותר והיקר יותר מפני כבוד יום הכיפורים, דברי רבי מנחם. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את דברי המשנה. מבאר הירושלמי, ראינו במשנה שדעתו של תנא קמא שבכל יום היה חוטא הכהן בשל ארבעת קבין ומערה לתוך מחתה של שלושה קבין. והמשנה הזאת, דעתו של תנא קמא במשנתנו, עולה בקנה אחד עם דעתה של המשנה בתמיד, שכשהיה מערה מהמחתה של כסף לתוך של זהב בעבודת חטיית הקטורת של כל יום, הרי שנתפזר ממנה בדרך כקו גחלים. ואם כן, יוצא שתנא קמא במשנתנו סבור כדעתו של התנא במסכת מידות. והקו הזה שנשפך על הרצפה היה מכבדן לאמה, היה גורף את אותם גחלים לאמת המים שהייתה בעזרה, בכדי שחלילה לא יקבו בהם הכהנים. ובשבת שאסור לחבות את אותם גחלים, היו קופין עליו על אותם גחלים שנתפזרו פסחתר, כלומר כלי גדול של נחושת, בכדי שלא יקבו הכהנים. בכל יום ממשיך הירושלמי ומבאר, הייתה כבדה, והיום קלה שלא להגוג, כפי שראינו במשנה. המחתה של כל יום הייתה כבדה יותר מכיוון שדפנותיה היו אהבות, מה שאין כן המחתה של יום הכיפורים הייתה קלה יותר בכדי לצמצם בתיכה עד כמה שניתן לכהן הגדול. בכל יום הייתה ידה קצרה והיום ארוכה כדי שלא להגעו. בכל יום לא היה בה אמה גמודה והיום היה בה אמה ומחצה, כלומר כל יום לא היה בה אלא שיעור מצומצם של אמה והיום היה בה שיעור גדול יותר. ממשיכה הגמרא ואומרת, מדוע? כדי שתהיה הזרוע מסייעת, ועל ידי כך שהזרוע מסייעת נמצא שהקלנו על תרחתו של הכהן הגדול. בכל יום לא היה בנרתיק, והיום היה בנרתיק. הביאור הדברים שביום כיפור היה נרתיק של אור סביב ידה כדי להיחוז בה שלא יקווה הכהן גדול, שהרי הכלל הוא שכל כלי מתכת שחם מקצתו חמו בכולו. ולכן היה צריך היום נרתיק יותר מבשר ימים, לפי שהיו הגחלים ביום כיפור שוהים במחתה זמן מרובה, עד שמכניסו לפני ולפנים. ועל ידי כך הייתה המחתה מתחממת הרבה, ובכדי שלא יקווה הכהן, הרי שחיפו על המחתה בנרתיק. מקשה הגמרא ואינו חוצץ, האם אותו נרתיק שבו חיפו את המחתה ביום כיפור, לא היה חוצץ בין היד למחתה? אמר רבי יוסי ברבי בון, קובעו במסמר, ועל ידי כך שהיו קובעים את הנרתיק למחתה על ידי מסמרים, הרי שהיה מתבטל אותו נרתיק ונחשב כגוף אחד יחד עם המחתה, ואם כן אין כאן חשש לחציתה. ומכיוון שמנתה המשנה הבדל נוסף בין יום הכיפורים ליתר הימים, שבכל יום היה זהבה ירוק והיום ביום הכיפורים המחתה הייתה מזהב אדום, מביא הירושלמי את סוגי הזהב ואומר, שבעה זהבים הנה ישנם שבעה סוגי זהב. זהב טוב, זהב טהור, זהב סגור, זהב מופז, זהב מזוקק, זהב טהור, זהב פרווי. זהב טוב מבאר הירושלמי כמשמעו, כלומר שטובתו מרובה. וזהב הארץ, היית טוב, מביא הירושלמי את הפסוק. אמר רבי יצחק, טובו ידו בביתה, טובו ידו בלוויאתה. ביור הדברים, סוג זהב זה הוא עובר לסוחר, ולכן טוב הוא לאדם האוחזו בביתו, וטוב הוא לאדם שילווהו אותו סוג של זהב בדרך, שהרי בתמורתו יוכל לרכוש כדי סיפוקו, ובמקום מועט יוכל להטמינו. זהב טהור, המעלה שלו שמכניסים אותו לאור, ואינו חסר כלום לפי שהוא כבר טהור בלי סיגים, על ידי שכבר נצרף פעמים רבות באש. וכפי שראינו מעשה, ועד יקידתני כפי שלמדנו, מעשה במנורה במקדש שהייתה יתרה, דינר על מה שעשה משה במדבר, והכניסו על הקור של אש 80 פעם, ולא חסרה כלום. שאלה ירושלמי ויעות, האם כך הוא הדבר? האם הוא לא יהיה חסר לאחר שנכנס לקור לתוך האש 80 פעם? ועונה על כך הירושלמי, עד אלו יקום על בררי, הוא חסר סגין. כל זמן שלא נצרף הזהב משיגיו, אם כן בכל פעם שיכנס לאש הוא הולך ופוחד. אבל מן דוקאים על בררה, אחר שהזהב כבר עומד על הבסיס האיתן שלו, כלומר הוא כבר נצרף משיגיו, אם כן לא חסר כלום שוב הוא אינו פוחד, אף אם יכניסו הוא לקור לאור 80 פעם. זהב סגור מדוע שמה היה כך שהיה מחשיף בעד כל הזהבים שהיו שם, כלומר היה צורף, שהיה לו בחנותו זהב סגור, וכשהיה פותח את חנותו, הרי ששאר הצורפים היו סוגרים את החנויות שלהם. אמר רב שמואל ברב יצחק טיב נאמר בדברי הימים א', פרק כ"ט ושבעת אלפים כיכר כסף, מזוקק לתוח קירות הבית. וכתיב ואת כל הבית ציפה זהב, ואת המרח אם יש כאן סתירה. פסוק אחד אומר שהוא ציפה את כל הבית בזהב, פסוק השני הוא אומר שהוא תח את קירות הבית בכסף, אלא ביור הדברים הוא היה זהב. ולמה נקרא שמו כסף? מדוע הפסוק אומר ושבעת אלפים כיכר כסף בזמן שזה היה זהב, אלא שהיה מחשיף בעד כל הזהבים שהיו שם, שכל מי שהיה לו זהב אחר היה מתבייש כשהיה רואה את סוג הזהב הכל כך ייחודי הזה. ולפני סיום נראה את מה שכתב הרמב״ם בהלכות עבודת יום הכיפורים פרקי הלכה כ"ח. חפן בראשי אצבעותיו או מן הצדדים או ממטה למעלה, או שחפן בידו זו ובידו זו וקרב זו לזו, או שנתפזרה קטורת מידו על הארץ והשפה, או שחפן חברו ונתן לחופנם, או שחפן ומת ונכנס שני במה שחפן ראשון, כל אלו ספק ולא יקטיר, ואם יקטיר הוא רוצה. ושם, בהלכות עבודת יום הכיפורים, פרק ב' הלכה היא, כתב הרמב״ם, בכל יום כהן גדול מקדש ידיו ורגליו מן הכיור כשאר הכהנים, והיום מקדש מקיתון של זהב, משום כבודו. בכל יום הכהנים עולים במזרחו של כבש ויורדים במערבו, והיום עולים באמצע ויורדים באמצע לפני כהן גדול כדי להדרו. בכל יום, מי שזכה במחתה, חוטא במחתה של כסף, ומערה האש את הגחלים למחתה של זהב. ואילו היום ביום הכיפורים, חוטא כהן גדול במחתה של זהב, ובה היה נכנס להיכל, והסיבה היא שלא ליגעו בתוספת עבודה. וכן מחתה של כל יום הייתה מחזקת ארבעה קבין, אבל המחתה של היום, של יום הכיפורים, הייתה מחזקת שלושה קבין. ובכל יום הייתה המחתה כבדה, כלומר דופני היו אבות, והיום דופני היו דקות הייתה קלה. ובכל יום ידה קצרה והיום ארוכה כדי להקל על כהן גדול, כדי שלא ייגע. בכל יום ויום היו על המזבח שלוש מערכות של אש, והיום היו שם ארבע, והסיבה היו מוסיפים מערכה נוספת כדי להדר המזבח ולאתרו. ונראה מה שכתב הרמב"ם בהלכות פרה אדומה פרק ג' הלכה ב', וכופתין את הפרה בחבל של מגג ונותנין אותה על גבי המערכה, ראשה לדרום ופניה למערב. הכהן עומד במזרח ופניו למערב, שוחט בימינו ומקבל אדם בשמאלו, ומזה באצבעו הימנית מן אדם שבחפו השמאלית שבע פעמים כנגד בית קודשי הקודשים. על כל הזעה טבילת אצבע בדם, ושירי אדם שבאצבע פסולים להזיה. לפיכך על כל הזעה מקנח אצבעו בגופה של פרה. גמר מילה זאת, מקנח את ידיו בגופה של פרה ויורד מן המערכה, והצית את האש בעצים קטנים, והכניסן תחת עצי המערכה. והתחיל האש בה, והכהן עומד ברחוק, ומשמר לה עד שיצית את האור ברובה, ותיקרה בטנה. ואחר כך נוטל עץ ארז ואזוב, אין פחות מטפח, וצמר צבוע בתולעת משקל חמישה סלעים. ואומר לעומדים שם עץ ארז זה, עץ ארז זה, עץ ארז זה, כך שלוש פעמים, ושוב שלוש פעמים, אזוב זה, אזוב זה, אזוב זה, ושוב שלוש פעמים, שני תולעת זה, שני תולעת זה, שני תולעת זה, שלוש פעמים על כל אחד ואחד, והיו אומרים לו, הן, 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 שלוש פעמים על כל אחד ואחד. והלכה נוספת נראה ברמב״ם לגבי מה שראינו בסוגיה קשר לשון של זהורית. בראש סעיר המשתלח אומר הרבה בלכות עבודת יום הכיפורים פרק ד' הלכה א'. ובא לו אצל פרו, ופרו היה עומד בין האולם ולמזבח ראשו של הפר לדרום ופניו למערב, ואילו הכהן גדול היה עומד במזרח ופניו למערב. וסומך שתי ידיו על ראש הפר ומתוודה, וכך היה אומר, אנא השם, חטאתי, אביתי, פשעתי לפניך אני וביתי, אנא השם כפרנה לחטאים ולאבונות ולפשעים שחטאתי ושאביתי ושפשעתי לפניך אני וביתי, ככתוב בתורת משה עבדך לאמור, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. ואחר כך מגריל על שני השעירים וקושר לשון של זהורית בראש המשתלח ומעמידו כנגד בית שילוחו, כלומר כנגד שער המזרח, שמשם היה משתלח השעיר להזזל, ולנשחת, כלומר השעיר להשם שאמור להישחט, כנגד בית שחיטתו, ובא לו אצל פרעה שנייה להתוודות בפעם השנייה וסומך שתי ידיו על ראשו ומתוודה בדוי שני, וכך היה אומר, אנא השם, חטאתי, אביתי, פשעתי לפניך אני וביתי ובני אהרון עם קדושך. וכיוון שראינו בירושלמי, שהיה רצועה, היה לשון של שעיר בסלע ושל מצורה בשקל, נראה שתי הלכות אחרונות, אומר הרבה, וכושר לשון של זהורית משקל שתי סלעים, בראש שעיר המשתלח ומעמידו כנגד בית שילוחו, ולנשחת כנגד בית שחיטתו, ושוחט את פר החטאת אשר לו, ואת השעיר שעלה עליו הגורל השם. בבלחות ומצרת פרק י' הלכה א' כותב הרבה לגבי הלשון של המצורה, ונוטל עץ ארז ומצוותו שיהיה אורכו אמה, ועוביו כרביע, קרע מקרי המיטה, ואזוב שאין לו שם לוואי כמו שביארנו, אין פחות מטפח, ושני תולעת משקלו שקל. עד כאן ראינו בסייעת הדשמיה את הדף היומי הירושלמי. הלימוד והשיר בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו התאורה של עוד מוצל מאש, הרב החסיד רב יוסף יצחק בן רב שלמה אליעזר גליק, הונצח על ידי בנו רב אברהם גליק. אשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד.